אני רוצה שתדעי, רבקה, שקראתי את כל מאות השאלות ששלחת לי. כתבתו של אבי גרפינקל. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 19 באוגוסט 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. בהופעות של ניק קייב, כך נכתב ברוב רשימות הביקורת בישראל ובעולם, יש משהו דתי, אקסטטי. אין זו הופעת רוק רגילה, אלא כמעט טקס שמני מיסטי של התארות וחריגה מעבר למציאות היומיומית הרגילה, אל הוויה רוחנית עמוקה שרבים במערב המודרני אינם מאמינים בקיומה. אפשר לשאול את מי שהיה בהופעה הקודמת, המחשמלת ומאפנטת שלו, בתל אביב, בסתיו 2017, ואפשר לראות זאת אפילו בקטעי יוטיוב, למשל כאשר הוא נוגע בצופים ליד הבמה, אבל לא ככוכב רוק, אלא באמת כשמן, מרפא, מניח לכאבו, כאב האב השחול לגעת בכאבם. לכן כשהודיעו במאי האחרון על מותו של ג'טרו, בן נוסף של קייב, התגנבה לזעזוע המחשבה האנוכית. עכשיו הוא יבטל שוב, כפי שעשה בעקבות הקורונה את הופעתו בישראל. ומי יודע אם נזכה לחוות התעלות כזאת, להציץ כה מקרוב בתהום של כאב, משמעות ויופי, אולי אף להיבלע בתוכה. עוד לפני שני אסונות היה קייב אחד האומנים הרציניים, המעמיקים והמשכילים ביותר ברוק. אולי גם התמלילן המוכשר ביותר מאז ליאונרד כהן ובוב דילן, שניים ממושאי הערצתו. אלא שמות בנו ארתור ב-2015 העניק להופעותיו ולאישיותו המורבידי ממילא, עוד עומק וכוח, תוקף וחנות. קייב נהפך למראה שבורה שדווקא מכיוון שנופצה, מיטיבה להראות את הכאב המאבק בקיום האנושי. הוא אף הודה בכך בעצמו כמה וכמה פעמים בקובצי כף היד האדומה, הניוזלטר החודשי שהוא מפרסם ברשת בארבע השנים האחרונות. אגרות אלה, שרוקן המצטבר עד כה כאורך ספר, נמנות עם פסגת יצירתו של קייב, ועם פסגות היצירה העולמית העכשווית בכלל. האתר המרכז אותן הוא מרחב שבו מציע קייב לפי עדותו רעיונות אקסדיסטנציאליסטיים מוטלים בספק, הרהורים דתיים, עצות מפוקפקות וגילויי סניליות של בין המאה ה-20. מטרת הרשימות היא לאפשר מסע משותף לעבר משמעות, להילחם ברקנות ולקרב אותנו לאהבה וליופי. קייב מודע לכך שזה נשמע גרנדיוזי וצודק באומרו שאין זה כך. מפני שהוא נמנע מעטפות, מתנזר מנחרצות ומשלב מדי פעם הומור, כולל אפילו בעניין בנו המת. ובמידה שהדברים בכל זאת גרנדיוזיים, הרי שיש להם כיסוי, שכן קייב מדבר מתוך ניסיון, ידיעה, כאב אמיתי, מטען תרבותי רחב וכנות בלתי רגילה, פרט לנושא אחד. הטקסטים אינם יומרניים, אלא גרנדיוזיים, במובן שהם כתובים באופן יפהפה, ועוסקים בנושאים גדולים מהחיים, במוות, במשמעות, ביצירה, באמונה ובסבל. עד כה פרסם קייב 203 אגרות, רובן בנות כמה מאות מילים. הטקסטים מתפרסמים בפונט קמבריה, בצבע דם, על רקע קרם, ומלווים ביצירת אומנות כלשהי או בתצלומים של קייב, לעתים לצד אשתו סוזי, ולעתים בתצלומים של מוזיקאים שהוא כותב עליהם. לאחר מות בנו, אנשים רבים שלחו מכתבי ניחומים לביתו בברייטון, לא פעם בלוויית האמירה, זה קרה גם לי. קייב הרגיש שיש לו דברים רבים לחלוק שהמדיום האומנותי אינו מתאים לאווירם. הוא רואה בקובצי כף היד האדומה תגובה לרשתות החברתיות שמחרישות ניואנסים ופוגעות בחיבור בין בני אדם. מבחינתו, רשימותיו הן מרד בתרבות המסרונים שמביאה לצמצום ולהנמכה אפוקליפטיים של החיים. המניע העיקרי שלו הוא כוח הריפוי ואפילו הגאולה שבכתיבה ובהקשבה. הרעיון הוא להפוך את הסבל למשהו אחר, בדומה לאומנות, כי אחרת נתבוסס בו ואפילו נעביר אותו הלאה לאחרים, ואותה העברה הלאה היא מקור רוב הסבל בעולם. באגרות הללו, תמיד תשובות לשאלות של קוראים, מספק קייב טיפים להתגברות על מחסום כתיבה, מנתח שירים של עצמו, מדבר על מוזיקאים שהוא אוהב, בעיקר כאלה שמתו, על ההתמודדות עם הקורונה, על יחסו לדת, על אהבתו לאשתו, מספר אנקדוטות מהקריירה ומחיי היומיום שלו, מבקרת את התקינות הפוליטית ובעיקר את תרבות הביטול שפוגעת לדעתו ללא הצדקה בחופש הביטוי, ויותר מכל נושא אחר, מתאר את התמודדותו עם אבלו. זו עדות מפורטת וכנה להדהים, פרט לעניין אחד, והוא אימנותו של קייב מלדון בנושא האשמה. ניתן לשאר שכמעט כל אב שחול חש אשמה, ודאי כאשר הבן מת בגיל 15, לאחר שהשתמש בסמים. האזכור היחיד לאשמה מופיע בשם האיגרת, שלקוח מגן העדן האבוד של ג'ון מילטון, ומסמל שם את נקמת האל. לא מיותר להזכיר כי בתרבות דוברת האנגלית, כף יד אדומה מדם משמשת מאז מקבט, כסמל האולטימטיבי לאשמה שלא ניתן לשוטפה. וכי קליפ שירו המצליח ביותר של קייב, הדואט עם קיילי מינו, Where the Wild Roses Grow, נפתח בקלוז-אפ של כפות ידיו המדממות, הטובלות במים של קייב, בתפקיד רוצח. קייב מספר שעד כה נשלחו אליו יותר מ-50 אלף שאלות, בין 50 ל-100 ביום, וטוען כי קרא את כולן. כלומר, אם תשלחו לקייב שאלה במקום המתאים לכך באתר, הוא יקרא אותה ואולי אף יענה עליה, כשהוא מסיים את התשובה בצמד המילים הקבוע, באהבה ניק. לדבריו הוא נתקף ענווה אל מול גדלותן ויושרן הגולמי של השאלות. אני חש יראה, הרגש שמתעורר בנו אל מול הגדול והנשגב, התכווצות פתאומית של האני, במקביל להתרחבות מהירה של הנשמה. במובן זה מזכירה האיגרת את הופעותיו של קייב, את האקסטזה, המגע, הצורך המשותף לו ולקהלו, שנהפך למשהו מקודש, במובן של קילוף האגו והתמוססות העצמי, תוצאה של חשיפת פגיעות וחולשה. ההופעות והשאלות ותשובות כאחד הן אקט של שחרור והיפתחות לקהל, שבו קייב מעמיד את עצמו ברמה אחת עם מעריציו, ומצליח ליצור איתם תקשורת כנה ועמוקה בזכות סבל משותף, אנושיות משותפת. בעצם לפני עידן תרבות ההמונים והסלבריטאים, זה היה הקשר הנפוץ בין האומן לקהלו, קשר ישיר ובלתי אמצעי של הזמר הכי טוב במערה או במאהל, שותה חצר או מחשף השבט. אל המהות הראשונית והטבעית הזאת מבקש קייב לחזור. ולפיכך ניתן להאמין לו כי הוא אכן קורא את השאלות מדי יום. כמו שקוראים שירה, וזה מביא לי גאולה. ואני רוצה שתדעי, רבקה, כפי שכתב לאחת השולחות, שקראתי את כל מאות השאלות ששלחת לי. קייב מקבל פניות רבות מאנשים במצוקה, שרואים בו מעין מומחה לסבל, ואולי אף להתגברות עליו. שאלותיהם לפי עדותו מוציאות אותו מההתעסקות בעצמו, ומאפשרות לו להפגין את הצד הטוב ביותר שלו, רווי החמלה, ולספק את הצורך בהכרה ובאישור הדדיים, שכן מאחורי כל השאלות לדבריו מופיעה שאלה אחת. האם אתה שם? קייב רואה בדיאלוג עם הקוראים עיסוק רוחני, כמו ביקור בכנסייה, צורה של תפילה, מפני שתפילה היא בעיקר הקשבה. הדת היא אחד הנושאים המדוברים ביותר באיגרת, וקייב חוזר אליה שוב ושוב. הוא מספר לקוראיו כי הוא מתפלל מדי יום, על אף שאינו יודע אם יש מי ששומע. מתפלל אל הדממה, אל כל הנעדרים, אל הריקות, עד שהריקות הופכת לדבר מה חי ופורה. התפילה מבחינתו היא נוגדן למחשבות שליליות שמביא בהירות ושקט. הוא חש כי האנשים שהוא מתפלל בשבילם יוצאים נזכרים, אף שהוא מודה כי אין לו ראיות לכך. בה בעת הוא כותב שהדבר שאליו הוא קמע, נקרא לו אלוהים, ככל הנראה לא קיים, ולכן שיריו ותפילותיו הם שיחה עם האלוהי שאינה אלא מלמוליו של משוגע המדבר לעצמו. אי הוודאות המסעיר הזה, האבסורדיות הזאת, ממנה נובעים כל שיריי. מתבקש לתהות על הניגוד הזה בין אי אמונה באל לבין תפילה יומיומית אליו, ורבים מהקוראים אכן עושים זאת. קייב משיב להם כי השאלה אם אלוהים קיים או לא, בלתי חשובה ואינה משפיעה עליו. השאלה החשובה היא מה משמעות האמונה. אני מאמין בחיפוש עצמו יותר מאשר בתוצאת החיפוש. לכן שיריי הם שאלות, כמעט לעולם לא תשובות. מבחינתו הדת היא כנראה אשליה, אבל אשליה מועילה. לחברה וליחיד כאחד. ישו לדידו מסמל את הניסיון המוגבל שלנו להבין את הנצח ופונה לפגיעות שלנו. איפה זה ואיפה הפופ האמוני שלנו? השטחי, נהדר המורכבות, הקיצ'י, הסבר הצון מעצמו, הנרקיסיסטי והשענן של כל זמריו שרים כאיש אחד. ראו כמה אני מאמין. ראו עד כמה אני אוהב את האל ועד כמה הוא אוהב אותי. מי שמאמין לא מפחד. קייב סבור כי שיריו דתיים בעיקרם, שכן הם מבטאים כמיהה להתקרב אל האלוהי. הוא מצהיר כי אין לו כוח לאתאיזם ולהתעקשותו הצחיחה על מה שאנחנו יודעים. הרציונליזם הזה בעיניו רע לעסקי השירה. הוא אמנם שותף לרבים מדברי הביקורת של האתאיסטים על הדת, הדוגמטיות, הקיצוניות, הצביעות, אבל מתנגד לוודאות המרוצה מעצמה שמלווה את הרעיון שאלוהים אינו קיים. ודאות כזאת, הוא מעיד, פשוט מנוגדת לטבעו, שנוטה לחשיבה מפותלת ורבת סטיות. זה אולי כללה, אבל גם המנוע של היצירה ושל כל מה שאני עושה. קייב כותב כדי להתמודד עם אזורים של אי-ודאות ומסתורין, שבהם תמונה לדעתו המשמעות האמיתית, בניגוד לביטחון ולוודאות המונוטונית של הקנאים היודעים בביטחון מה נכון ומה טוב. לכן הוא מרבה לכתוב ולזעום באיגרת על התופעה התרבותית החברתית המרכזית של זמננו, התקינות הפוליטית. לדבריו, תומכי הפוליטיקלי קורקט, בטוחים בעצמם, צדקנים ועסוקים בהשתקה ובדיכוי של דעות אחרות. הם נעדרי ענווה ופטרנליסטים, עיוורים לכך שעמדות משתנות, ולכן דוחים אותו. הוא מגן על הסופרת פלנרי אוקונר ועל הזמר מוריסי, שאותו הוא מכנה התמלילן הגדול של דורו. על אף שדעותיהם דוחות אותו, בנימוק שחובה להפריד בין יצירתו ובין עמדותיו של האומן. בעיניו, תרבות הביטול היא ההפך מחמלה, והיא הרסנית לחופש הביטוי, שחובה להגן עליו משום שאין לחסום את הייחודיות שלנו, ומשום שלכולנו יש מחשבות מפחידות. גם לישו היו מחשבות מפחידות, לאהוב את החלש והעני, לסלוח לאויביך. בעיני קייב, סובלנות חיונית לרוח החקירה, משום שבלעדיה החברה תהפך לנקמנית, חסרת הומור, נוקשה וחדורת פחד. הייתי מעדיף לכתוב משהו מכעיס מאשר להישכח, מפני שכתבתי דברים תפלים וחסרי דם. יכולתו לראות מורכבות והתנגדותו לתקינות הפוליטית ולהגבלת חופש הביטוי, הביאו אותו לסרב לקריאות שיחרים את ישראל. הוא דחה באיגרת את ההשוואה שערך קורא טורקי בין ישראל לוולדימיר פוטין הפולש לאוקראינה, וטען שישראל לא ביצעה התקפה ברוטלית ללא התגרות, אף שהוא מודע לעוול ולפשעים שנעשים לפלסטינים. הוא מקווה שהסבל הפלסטיני יסתיים בפתרון כולל וצודק, אבל מטיל גם עליהם את האחריות לכך שפתרון כזה עדיין לא נמצא, באומרו כי לשם כך נדרש רצון פוליטי אז משני הצדדים. אינני תומך בתנועת החרם, כי חרם תרבותי על ישראל הוא מעשה פחדני ומביש. הוא יכול להתאפס כאנטישמי במהותו, ובנוסף לכך, הוא לא עובד. אינני תומך בממשלה הנוכחית של ישראל, בהחלטתי לנגן בה אינה בשום אופן בבחינת תמיכה משתמעת בה. עם זאת, למרות העוולות, ישראל היא דמוקרטיה אמיתית, חיונית ומתפקדת, עם חברי כנסת ערבים, ולכן יצירת קשר עם בוחרים ישראלים במקום החרמתם יכולה להועיל יותר מחרם. יש משהו כמעט אוסטרלי מצ'ואיסטי מרדני, באופן התקיף שבו השיב קייב למוזיקאים הבריטים רוג'ר ווטרס ובריין אינו, שדרשו ממנו בבריונות לדעתו להחרים את ישראל. הוא בז להם ולדומיהם על ראיית הדברים בשחור לבן, על היעדר החמלה, חוסר ההבנה שאיש אינו מושלם, שכולם חוטאים. על מה שהוא מכנה תוקפנות במסווה של צדיקות, גם אם לא בדיוק אנטישמיות. החמלה מאפשרת לנו לנהל שיחה, להקשיב, לא להשתיק. לשחק בחן ברעיונות, כדברי אוסקר ויילד. קייב סבור כי התקינות הפוליטית התחילה כניסיון מעורר כבוד לדמיין מחדש את החברה שלנו באופן הוגן יותר, אך בינתיים נהפכה לדת ומללה עם הצדדים המכוערים של הדת, אבל בלי יופיה, ודאות מוסרית, צדקנות עצמית, בלי הבטחה לגאולה, דת רעה שנכנסה להתקף עמוק. קייב טועה כשהוא טוען שהתקינות הפוליטית אינה מבטיחה גאולה, משום שבבסיסה היא עדיין מייצגת שאיפה לעולם טוב וצודק יותר, אבל מדייק בחוטפו כי יש בתקינות הפוליטית משהו מנוגד לאומנות שעוסקת במסתורין, בחוסר ודאות, באמביוולנטיות, ברב משמעות. וכי יצירות בעלות ערך חדורות בקונפליקטים ובמאבקים פנימיים, מתרחשות במרחב שבין עמדות נחרצות ומתנגדות לנקודת מבט קבועה. אולם נראה שקייב אינו ער לכך שבמובן זה האומנות מנוגדת לפוליטיקה בכלל, על אגפי השמרניים והפרוגרסיביים כאחד. ואילו על דבריו נגד קנאות התקינות הפוליטית, אפשר להשיב במילותיו הידועות של ברי גולדווטר. קיצוניות בהגנת החירות אינה חטא, ומתינות במרדף אחרי הצדק אינה מעלה. באופן פרדוקסלי סבור קייב כי התקינות הפוליטית מזיקה ליצירתיות, אך היא עולה גם להועילה כי היא מספקת בפוריטניות שלה משהו למרוד כנגדו. סקוט אף פיסג'רלד כתב פעם שהיכולת לאמת שני רעיונות מנוגדים ובכל זאת לתפקד היא סימנה של אינטליגנציה אילאית, ואילו קייב סבור שמה שמאפיין את האומן הוא היכולת להשתנות, לצמוח, להתבלבל ולבלבל. בדומה לפיסג'רלד, הוא משבח את היכולת לאמץ רעיונות סותרים. זוהי נקודה מרכזית אצלו. כבר דיברנו על התפילה לאל שכנראה אינו קיים, ועל הבוז לאנשים שרואים דברים בשחור לבן, אבל ניגודים עומדים גם בלב יצירתו האומנותית של קייב. כתיבת שירים מתמצא לדידו בקונטרפונקט, העמדת ניגוד משלים. בואו נציב יחד תינוק ופסיכופת מונגולי ונראה מה יקרה. זהו טיפ כתיבה חשוב, אולי גם טיפ לחיים, והוא חוזר עשרות פעמים באיגרות. את הערצתו לנינה סימון מנמק קייב בשילוב שלה בין אהבה למרירות, ואת אהבתו לקינג קרימזן בכך שידעו לשלב רגעים של פגיעות ותואר ברוק כבד. את מוריסי הוא מביא כדוגמה לאנשים מפוקפקים שיוצרים יצירות אלוהיות. לפי פרדוקס נוסף שקייב דוגל בו, אין שום דבר שהוא קור רציני עד שאי אפשר לצחוק עליו, אפילו לא בנו המת. הוא מספר סיפור מצחיק מאוד על מפגש מקרי עם השחקן ניקולס קייג', שבו אמר לשניהם הבן, שהיה אז ילד קטן, אבא, הכלי, נגינה שלך יותר גדול מהכלי שלו. הומור, מסביר קייב בדרכו הניגודית, אומר לנו שאנחנו לגמרי חסרי משמעות, ולגמרי בעלי משמעות. הומור הוא עניין רציני, הוא יכול לספק לנו נחמה, נוגדן לפנאטיות ולדוגמטיות שמאפיינות את התרבות שלנו. עלינו להיזהר ממי שלא מסוגלים לשמוע בדיחה. קייב כותב באומץ רב על כך שהאסון פגע בטווח הקצר והבינוני ביכולת התפקוד והיצירתיות שלו. אבל בטווח הארוך הביא אותו לרמה גבוהה יותר, שאפשרה לו להפוך את הסבל ליופי, הפיכה שהיא אחת ממטרות האומנות. הדבר שחשבתי שיהרוס אותי נהפך למקור חדש של יצירתיות והזריק לתוכי אנרגיה חיונית. קייב תוהה מדוע צריך לעבור טראומה כדי לגלות את טבעו הרוחני של העולם, ומשיב כי הדברים הכואבים הם שנותנים משמעות לחיים, ובפרט המוות. החיים מקבלים משמעות וערך דווקא מפני שהם בני חלוף. מוות של אחרים, הוא מציין ברומזו לבנו, מאלץ אותך להיוולד מחדש, באופן שמקרב אותך לאמת העמוקה של הדברים. למדנו שהאבל כולל דברים רבים, כותב קייב. עושר, אמפתיה, קהילתיות, סליחה, רוח לחימה, הכרת תודה, עירה ואפילו מידה של שלווה. חוסר השליטה לימד אותנו את חוסר כוחנו, אבל למדנו גם שחוסר כוחנו הוא סוג של חירות, וזה חיזק אותנו. כי כבר חטפנו את המכה האיומה ביותר, מה עוד כבר יכול לקרות לנו? אין לנו מה להפסיד. ויש בזה משהו משחרר ומחזק. זה מביא לי יותר יושרה. כבר אין לך מה להסתיר. נאמן לתורת הניגודים שלו מספר קייב על התועלת שבסבל, שביכולתו להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, וכך להביא לגאולתנו. במקרה שלו הדבר בא לידי ביטוי בהפיכתו לצמחוני לאחר מות בנו. מות הבן בתאונה הביא לתחושות בדידות, חוסר שליטה ובגידה קוסמית, ואחר כך לתחושה של קייב שהוא נעשה לתורח על סביבתו. אלה אולי תחושות אוניברסליות בעקבות אסונות וכישלונות, גם פחותים מאלה. אבל אחר כך הגיע ריפוי. יש התקפי בכי, אבל הם כבר לא מטלטלים אותנו כמו בעבר, ואנחנו יודעים שהם חולפים. אני שמח לבשר שאנחנו כבר לא במקום הזה. לרוב סוזי אשתי ואני מאושרים, ואחרי מעבר ללוס אנג'לס, אפילו חזרנו לגור בברייטון. קייב כותב שההחלמה הזאת היא המתנה הטובה ביותר שנוכל לתת לאלה שהשארנו מאחור, אבל הוא מעניק אותה גם לקוראיו ולמעריציו, באיגרות, בשירים ובהופעות שבהם הוא מבטיח להם שיש דרך, לא אל מחוץ לאבל אלא עמוק לתוכו. במובן זה נהפך קייב לאותו יצור מואר שלפי המסורת הבודהיסטית נחשף לאמת העמוקה של הסבל וחוזר לעולם הרגיל כדי ללמדה. אבל קייב לא מלמד אותנו את האמת הבודהיסטית של השחרור ואי ההאחזות בדברים, אלא חוזר שוב ושוב על כך שהוא מרגיש את נוכחותו של בנו בכל מקום. תחת זאת הוא מלמד אותנו את האומנות הנוצרית של הסליחה, שאותה הוא מכנה היכולת הנעלה ביותר. ובכלל זה, כך ניתן להניח, גם הסליחה לעצמנו. מכאן אולי עם אנוטומי לדוש באשמה, שהיא בעיקרה אנרגיה שלילית, הרסנית ואלימה, כפי שניתן לראות גם בדיון שלו בקנאות דתית ובתקינות פוליטית. המסר שעולה מהאגרות להורים שכולים הוא, שאם אתה מתאושש, מצליח לתפקד, ממשיך בחייך, זה לא אומר שאהבת את ילדך פחות, אולי אפילו להפך. לפי פרויד, אבל לא בריא, כזה שלא משתחררים ממנו, נפוץ דווקא במקרים שבהם היחסים היו בעייתיים ונותר קונפליקט לא פתור עם המת, שעכשיו לא ייפטר לעולם. האשמה מפרידה בין אנשים, ואילו קייב מחפש את החיבור ביניהם, בדיוק כאותם שמנים שביקשו לאחד בין בני השבט באמצעות מוזיקה בתקסים קדומים, שהתאפיינו בחזרות מדויקות ותכופות על פעולות, מילים וצלילים מסוימים. שיריו החדשים מרבים להסתיים בחזרות מנטרה כאלה, כגון, אני קורא לכם בקולי, אני זקוק לכם, עכשיו זה בסדר, או באהבה, 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 כפול 30 בתים שונים. לכן חשים צופים רבים כי לא היו רק בהופעות רוק, אלא עברו חוויה עמוקה וראשונית יותר שיש בה מן התפילה והקדושה. זהו פרדוקס נוסף. למרות מעמדו המרוחק והנשגב ככוכב בינלאומי, אף על פי שהחריגה עומדת במרכז עולמו ויצירתו, מבקש קייב לשוב אל האינטימיות, ומוצא אותה באגרותיו הכנות ובהופעותיו, שבהן הוא מבקש את המגע הבלתי אמצעי עם קהלו. מה שמאפשר את המגע הזה הוא הסבל שאומנם מחליש אותנו, אבל גם מקרב אותנו זה לזה, משום שהוא משותף לכולנו וכמוהו גם הכמיהה להתגבר עליו. אלא שההתגברות, לפי קייב, לא תושג באמצעים רציונליים, היא תושג באמצעות האומנות והאמונה, שבעברית כידוע גזורות מאותו שורש. האומנות הופכת סבל ליופי ואמונה מבטיחה לנו ללא ראיות הגיוניות, כי איננו לבדנו. הצורך שלנו באלוהים הוא שיוצר אותו. אני חש בנוכחותו של בני בכל מקום, אבל אולי הוא לא שם. אף שהטרגדיה חידדה את התובנות האלה אצל קייב, נראה כהאמין בהן עוד לפניה. כ-20 שנה לפני האסון, כשביקש לאזן בנגיעה של הומור, כלומר של התגברות, את תקליטו בלדות רצח, בחר קייב לשלב בו גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן. הוא בחר בשיר Death is not the end. המוות אינו הסוף. אני רוצה שתדעי, רבקה, שקראתי את כל מאות השאלות ששלחת לי. כתבתו של אבי גרפינקל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.